ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, השיעור הזה הוא מה שנקרא שיעור שהוא פחות מהמניין, אז אני רוצה לפתוח ברשותכם כמה סוגיות. חלק מהדברים אולי נגענו עם אולי איתכם יוני נגענו בזה פעם, אולי גם איתכם, אבל בכל אופן אני רוצה רגע להציף איזה דבר מסוים, ובעזרת השם שבוע הבא נחזור עוד פעם להמשיך ללבן את הנקודות שהתחלנו בשבוע שעבר על נושא הרצון. אני רוצה רגע לדבר בהקשר של פעם, אני אומר מסתום אתם תזכרו את זה, בהקשר של מכות מצרים. רוב הציבור לא עסקנו בזה בצורה מסודרת. אני אגיד את זה בקצרה, למרות שזה פתח להיסחפות מאוד מאוד גדולה. אתם מכירים אנחנו מכירים את מכות מצרים שרבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצח, עדש, באחיו. ותמיד, נכון, השאלה הנשאלת היא, אז מה בדיוק כאילו הרבותא הגדולה בזה? כאילו דצח, עדש, באחיו. זה כאילו, אתם מזכירים את זה? רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. אז זה במובן מסוים, בינינו, נכון, שלפעמים השאלה צפה לכם פה ושם, כאילו כשהיינו ילדים מאוד התלהבנו, כאילו בדצח, עדש, וזה ככה, לא, אתה יודע, איזו, כל הדברים האלה. כן, אתם עושים ככה, אבל המנהג הנכון, זה ככה, כן, זה ככה להערות עם הכוס. אז באמת, הדצח חדש באחר, הוא השתקפות של התהליך שעוברים אותו, שעברנו אותו במצרים. בעזרת השם, אם יהיה נס ויגיע צ'ונט, אז זה פיקוח נפש, זה דוחה את ה... בסדר? כמובן, דתיים, אז צריך כאילו, לא בגלל שאנחנו אוהבים צ'ונט. חלילה, זהו.
קדש את הניצוצות.
כן, זהו. אני הייתי מזועזע מהמחשבה הזאת, יפה לו. אבל טוב שהעברנו את הדבר. אני רוצה להראות לכם איך תבנית אחת חוזרת על עצמה פעם אחר פעם. עוד פעם, זה לא יהיה הנושא המרכזי, אם כי במרכאות יש לי יצר הרע מאוד גדול דווקא להציף את הנקודה הזאת, אבל בוא נראה לאן אנחנו מתגלגלים. הרי ברור ש... בוא נתחיל אחרת. כשאתם לומדים ונראה שחכמים אמרו איזה חידוש גדול, וכשאנחנו מסתכלים, אני מסתכל, סליחה, אתם מן הסתם רואים את החידוש הגדול, כשאני מסתכל ואני עומד תמה ואני אומר, אז מה החידוש? כן, אז הרבה פעמים, אז רואים, טוב, זה כאילו החידוש, בסדר. ואנחנו הרבה פעמים מפספסים את הנקודה העיקרית. נגיד למשל, מדרשי אגדה, בוודאי ובוודאי. אני חושב שכדי ללמוד מדרש אגדה על בוריו, נדרשים כלים אפילו יותר גבוהים מלימוד ההלכה. כי אתה צריך לקחת את הכלים שדרכם אתה לומד הלכה וגמרא, ואז גם כן עוד לראות את השפה הנסתרת שמתחוללת בפנים. זאת אומרת, כמו שאנחנו לומדים גמרא והלכה, ואנחנו מדקדקים בכל מילה מהגמרא, אותו דבר אנחנו צריכים בוודאי לדקדק בלימוד אגדה. הנה למשל, ניקח לדוגמה קטנה. נגיד הסיפור, כוסו חכמנו מפורש, נדמה לי שזה גם כתוב בגמרא, על מעשה בהלל הזקן. מי כאן הלל? מי כאן הלל, נכון? מעשה בשניים שאמרו זה את זה ואמרו מי שילך ויקנית את הלל, כן, יזכה, יקבל 400 זוז. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. נכון שעד כאן המשפט הוא מאוד מאוד ברור?
לא.
מה לא ברור?
לא, אנחנו מחפשים את המשמעות היותר פנימיות.
לא, 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 לפני המשמעות הפנימיות. המשפט כשלעצמו, בתור פשט גמרא. האם יש לכם קושי במשפט הזה? שוב פעם, אני מעשה בשניים שהמרו זה את זה ואמרו, אתה צודק, אתה כבר מדבר על הקומה הבאה, אבל אמרו, שיחה משהו, כן, השני לא אמר אני אלך, יפה, הנה זה משהו שצריך לשים לב אליו, נגיד הראשון אומר, אני אלך ויקניתנו, השני אומר, מי ילך ויקנית את הלל, ואז השני אומר, אני אקניתנו, נכון? אז זה נראה שינוי שהוא טכני. אז זה לא כתוב אליך. אז זה כל כך משנה? בוודאי שזה משנה. הניואנסים הקטנים האלה משנים את כל העסק. מה זה גם אני אלך והקניתנו? זה כמו שבימינו הייתי אומר, יש לי שאלה, רציתי לשאול. יש לך שאלה, אתה לא צריך להגיד רציתי לשאול. אני אלך והקניתנו. תגיד, אני הקניתנו, מה זה אני אלך והקניתנו? אני בכוונה מתעכב על זה, אבל אני אחזור על זה כמה וכמה פעמים. כי אני מבקש שדרך הדברים האלה, כשאתם תעסקו באגדה, מעבר לכל ההתגדלות האחרת שלכם בתורה, אל תחפפו בה, תעמיקו בה, ותדעו לכם שיש בה תשובות שנוגעות לדור. למשל, אני אלך והקניתנו. אז מה זה אני אלך והקניתנו? תמיד כשאתם מתבוננים במה שנקרא במרכאות בטקסט, אז תשאלו גם את שאלות ההבנה שעולות מתוכו. עוד אל תנסו אפילו להסתכל, זה דרך לימוד, גם בניגלה וגם בניסתר. כלומר, גם בהלכה וגם באגדם. קבלה לצערי, אני לא יודע איך לומדים. אבל בכל אופן, איזה שאלות עולות לי ממה שכתוב, כמובן זה דיוקים בחזל ובראשונים, אחרונים פחות מדקדקים בהם, וב' גם שאלות כלליות. רגע, שנייה, לא הבנתי. דווקא הדברים הכי מובנים לא מובנים. למה שהם הלכו להקנית את הלל? מה הם מרוויחים? למה הסכום הזה? מה יוצא מכל הסיפור הזה? אז אני רק אומר במשפט, אני לא רוצה להשאיר את זה פתוח, אבל זה לא הנושא. אני אלך והקניתנו, זה אומר שיושבים שני אנשים ורוצים להראות שגם הלל הזקן כועס. מה הם מרוויחים מזה? תשובה אחת בפשט, אם אדם כמו הלל הזקן כועס, אז השורה התחתונה היא שמה? גם לי מותר. אז הלל הזקן כעס כעס מוצדק. אבל אני לא הלל הזקן, אז אני יכול לקרוס קצת יותר.
קצת עמוס.
כן, אתם מבינים למה אם צדיקים מדקדקים כחוט השערה? נכון שההיגיון אומר ההפך, זה תמיד היה מתסכל. אומרים לך תהיה צדיק, אבל אם אתה תהיה צדיק, מדקדקים איתך כחוט השערה. למה? זה לא, ההיגיון הוא לא אומר, ההיגיון האנושי, שזה אמור להיות בדיוק הפוך. הוא כל כך משתדל, הוא כל כך מתאמץ, הוא כל כך עובד. אז תפלק משהו הצידה. כולנו בני אדם. אומר לנו רבי אברהם אזולאי, בעל החסד לאברהם, הגאון המקובל האלהי, הוא אומר, אתה לא מבין, וזה חשוב לי לומר לנו, בתור תלמידי חכמים, צעירים שמתגדלים בתורה, וזה לא משנה, עוד פעם, תמיד אני אוסיף את המשפט הזה, לא משנה מה אתם תעשו, מה שנקרא בחיים. כן? השאיפה לגדול בתורה היא צריכה להיות מלווה אותנו כל דברי, כל במהלך כל חיינו. כשאדם גדול יש לו טעות קטנה, כיוון שהנשמות אחוזות האחת בשנייה, מעבר רק להשפעה הנפשית הנגלית, ההשפעה הפנימית היא שמה שנגיד בפנימיות הוא סטייה קלה, בחיצוניות נהפך למשהו כבר גדול מאוד. אני רוצה רגע, לא תכננתי לדבר על זה, אני בכל זאת רוצה, תרשו לי כמה דקות, ברשותכם. הימים, כן, פתאום נכנסתי לזה, כן, הצ'ונט עושה לי את זה, היו למניינם, גבר, שלהי המילניום הקודם, יוד עין.
שם לוח, שמו
במערכת. מערכת, נכון, שחקתי. היה לוחם דגול, באותם ימים מדינת ישראל הייתה בידיים טובות, כשהייתי בצבא, הרב ששר טוען שהיא הייתה בידיים טובות בגלל שהייתי במקום אחד, אז כאילו, הייתי כאילו, השגיחו עליי שאני לא עושה שטויות. אז רק התחלנו לראות את הפגזים של התותחנים, וואי וואי, ואני עוד בפעם הראשונה כמו איזה רחפן, כן, שבאנו לעשות ירי, מה שנקרא, על רטוב, כן, על טומט, שכאילו נותן איזה... אז אני כאילו אמרו, אז כאילו היה איזה... ירו לפנינו, אנחנו באים ככה מתכוננים לירי שלנו, אני כאילו מנקה את האוזניות, את התמי אוזניים. אתם מכירים את זה שאתה כאילו בתנועה דרמטית באתי להכניס אותם, ובמרחק של כמעט בפנים, פתאום היה בום. שמעתי את הצפצופים בסטריאו מבפנים. במשך יום שמעתי שירים באוזניים. כן, אבל זה סיפור אחר לזמן אחר. איך הוא קשור לענייננו? לא יודע, אבל זה היה מתבקש. בכל אופן, אני זוכר שאחד הדברים הראשונים שלימדו אותנו, זה שאם אתה יורה למטרה ואתה פוגע על הפעם הראשונה, סימן שלא כיוונת כמו שצריך. למה? כי כשאתה יורה, יש עלוע ומלוכלך, יש סטייה של אוויר, יש כל מיני דברים. וכל הדברים האלה מתקנים אותם. תמיד הירי הראשון זה כאילו באזור. יש איזה מישהו שהוא מתצפת שם מקדימה ואומר. אבל הנקודה האמיתית היא הייתה שסטייה בכוונת של כמה סנטימטרים, כשאתה יורה פגז ל-20 קילומטר, אז הפגז, אתם יכולים לתאר לעצמכם שהוא יכול ליפול בסטייה מאוד רצינית לצדדים. עד כדי ככה שאחרי ירי אחד שהיה איזה... לא כאילו מחדש את הכוונות, לא שאר הכוונות, הכוונות הפשוטות, נתנו ירי, והלואה לא היה כל כך מכוון. אז הפגז נחת 13 קילומטר מזרחה, בתוך קיבוץ, כאילו במדשאות שם. השתיקו את הפרשה, חוץ מזה שמפקד הסוללה, סגן מפקד הסוללה, סמל הסוללה, היורה וכו' וכו', זה לבית סוהר, וזה במחבוש, וזה כל הדברים האלה. זה המשל. הנמשל הוא מאוד כזה. הנמשל הוא כזה, סליחה. אדם שמתגדל בתורה, יושב על הכוונת. שזה תפקיד אדיר. במה הוא יושב על הכוונת? לא בזה שעכשיו הוא הולך להשפיע תורה. שולם עליכם, באתי להשפיע תורה. ההשפעה הגדולה של התורה היא מהזמר, אני בכוונה קורא לזה זמר, שהאישיות שלנו מנגנת אותו החוצה. איפה הנפש שלי נמצאת? איפה אני נמצא? התורה חלחלה בי, אז יש את כל ההלכות שנוגעות, נגיד לתלמיד חכם וכל הדברים האלה, שהתכלית שלהם היא שתלמיד חכם הוא יהיה אותו אחד, שבסופו של דבר, כמו שהרב היה חותם, עבד לעם קדוש, אבל הוא אחראי. כשתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד אחד בשני בתוך בית המדרש, אז בגבולים, זה כמו שהכוונת היא לא מאופסת טוב, הפגז יוצא קילומטרים הצידה. אתם מבינים, כשבתוך בית המדרש יש חוסר עדינות למשל, ונגיד חס ושלום, חס ושלום, אחד בז לחברו, אני לא מדבר עכשיו על תלמידי רבי עקיבא, פוגע בו, כלומר, בלשוננו אומרים, שופך דמים, המלבין פני חברו ברבים, אז בגבולין הבעיה היא באמת יוצאת בצורה של שפיכות דמים. אז כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בחוץ, אנחנו צריכים ונדרשים לאחריות עוד יותר גדולה פנימה. כשאנחנו שומעים שיש בעיה בכיבוד הורים, זה אומר שבליבה, בחלק העמוק, בקור, בפנים, יש איזשהו סוג של בעיה. זו אחריות גדולה מאוד. אבל נכון, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יבוא ויאמר, כל אותם שפעלו אותי, אותם צדיקים שפעלו עם אל, יבואו ויתלו שכרם. והסוד הגדול זה שזה מרים אותנו, אנחנו לא נהפכים למין מלומדים תורניים, שלפעמים חס ושלום מרדדים את התורה. כן? אדם שהוא תלמיד חכם לא צריך להיות איזה אריסטוקרט רוחני, אבל מצד שני, לפעמים מרוב שאני רוצה לעשות את התורה סימפטית ומדברת וזה, אז היא כאילו לפעמים יורדת ללמטה מדי, וזה לא כך. התורה צריכה לרומם ולא להוריד. אותם שני אנשים שיושבים ורוצים להקנית את הלל, זה באיזשהו מקום, כמו שבימינו אומרים, כשאתה מצליח להפיל איזה חכם, אז אתה אומר, הנה, אפילו רב, אפילו הוא, הוא בחור ישיבה גם כן, הוא גם כועס. אז אני לא, זה, אבל מה אנחנו נגיד? עכשיו, אותם שניים, אני, כיוון שפתחתי את זה, אני רק אומר את זה בסוגריים. כשאותם שניים אומרים, אני אלך והקניתנו, אחד אומר, אני אלך והקניתנו, למה זה 400, ולמה השאלות, ובכלל יש שם שאלה מאוד פוגענית, יש שם שאלה עדתית, כן, זה קשור לעדה שלי.
קשור לעדתית.
הבבלים, כן. כן, הוא בא להילל הזקן שהוא בבלי, והוא אומר לו, למה ראשיהם, נכון, אנחנו קוראים את זה כל סוף החמל, מה שם שם בא ממה גלגלים, למה שם שם זה, וכל היה נחמד, כדאי הוא הלל, אתם מבינים, זה כמו בלשון ימינו שמישהו בא חצוף, כן, לרב גדול ואומר לו, אתה יודע, העדה שלכם, אתם מוזרים, יש לכם ראשים עגולים, למה ראשיהם של בבליים סגלגלים? או, בלי שאלה גדולה שאלת. אבל בראש, אני אלך והקניתנו, זה שניים שאומרים שהם מבינים שלהפיל את הלל הזקן, זה לא בין מנחי למייריב, כן? אתה צריך ללכת ממוקד מטרה להצבן אותו. אני אלך והקניתנו. אם זה סתם סיפור, שני איזה פרחחים שיושבים להם משועממים, כי כרגע אין להם מה לעשות, יאללה, כמו שלא יודע, אתם מן הסתם לא עשיתם את זה, כמו מעשה קונדס שילדים עושים שהם באים לדלתות, דופקים בדלת ובורחים. לא, לא, לא על זה מדובר. אני מדובר על מישהו שאני אלך והקניתנו. ושהשני אומר, אני הקניתנו, אז הוא אומר, כאילו אני לא צריך כבר ללכת, אני הסרתי מעליי את כל העקבות המוסריות, את כל הדברים האלה, אני כאילו רעל להפיל אותו. כשאתם לומדים מדרש חז"ל באופן כזה, יש כאן אמירה ציבורית בלתי רגילה. רבותיי, אני עוד פעם פותח סוגריים, עכשיו, בזמן ההתגדלות שלכם בתורה, בעזרת השם, לאורך ימים ושנות חיים, תחשבו גם כן בדברים שאתם לומדים, לא לשים כיפה על הדבר ולאלץ אותו. אבל איך אתם נותנים תשובות לשאלות שאנחנו והדור מתמודדים איתם? קל מאוד לדעת מה השאלות שהדור מתמודד איתם. קודם כל, באיפה אני מעיין? בשאלות שאני מתמודד עם עצמי. איך אני מתמודד עם כעס? איך אני מתמודד עם אכזבה? וכשיזמינו אתכם להגיד איזה דבר תורה, תתחילו להגיד מובה, כן, וזה, ויש שבע שאלות על העניין, זה בבית מדרש יפה. בבן מנחה למייריב בבית כנסת אתה רק אומר נפתח בדברי הקדמה, כולם נמצאים בשיעור חלומי, צריך נטילת ידיים אחרי זה, המנוע יורד בחגים. סליחה, אני כרגע נסחף, אבל אני מיד חוזר לכביש הראשי. כשמזמינים אתכם בעזרת השם ויזמינו, או בכלל במשפוחה, עכשיו יגידו לכם, טוב, חנוכה, תגיד דבר תורה על חנוכה. מקווים ושמן וסופגניות, ושל אינגלש קייק הן טובות מאוד, הן מרמזות על האלמא דה איטקסיא. השוקולד שבתוכה מרמז על האוכמה, על השורש הנסתרות, כן, שורש הנסתרות. תיקחו ותעיינו ותראו איך אתם לוקחים את החגים האלה כאמירה לנפש שמרוממת את היהודי באשר הוא שם, בשאלות שלו ליום יום, כי זה גם תכלית הדברים האלה. התכלית היא גם במה שאנחנו עוברים, זה לא שהיה חנוכה, היה יפה, היה חזק, ראינו, רות, שרנו, רקדנו, אכלנו לביבות, רבע מיליון קלוריות וכו' וכו', ועכשיו ממשיכים הלאה. טוב, נסחפתי די. בואו נחזור רגע אחורה. גר יהיה זרחה בארץ לא להם, אנחנו עוד בהקדמה. גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם. אתה זוכר את זה, יוני? שיש גרות, עבדות ועינוי. נכון, גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם. אז אני אולי בכל זאת כן ארחיב טיפה ברשות מרנן ורבנן, אחרי נשיקות כפות ידיכם ורגליכם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, גר יהיה זרחה. מה זה גר? בעברית, מה זה גר? איך? זר. בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. לא נמשיך גם את הגוי אשר יעבוד עודן הנוכי וכו' וכו'. מה התהליך הזה שעם ישראל עובר במצרים? וכמו שאתם יודעים, מצרים, סליחה שלא הספקתי להכין דף, אבל ברוך השם בגלל שמחות, והבגדים יעידו על כך. אבל מה קרה, איך, מה קורה במצרים, ואיך מצרים, גלות מצרים, נוגעת בנו? הרי אתם יודעים שהגלות הגדולה ביותר היא הגלות של האדם שלו עם עצמו. כן, כמו שהרב הוא מביא את הדברים של הנביא יחזקאל, ואני בתוך הגולה, כדברי הנביא. אני של האדם, לפעמים הוא בתוך הגולה. וואה, היום לצערנו הגדול, הרבה מאוד מהאני של האדם, הרבה מאוד עניים, לא יודע איך לקרוא לזה, נמצאים בתוך הגולה. שימו לב חברים, איך נקרא, בוא נראה רגע את הפשט, ובוא נפתח אותו הלאה. איך מתחיל תהליך של שעבוד? כדי לשעבד מישהו, אתה קודם כל צריך לנתק את המחסום הרגשי שלך, את הסימפתיה הטבעית שקיימת בתוכה, בתוכך כלפי האדם הזה. אני לא, קשה לי, כאילו מישהו שיקר לי וזה, אני לא יכול עכשיו לבוא ולהתחיל לשעבד אותו. אז מה אני צריך לייצר? אווירה של ניכור, אווירה של זרות, גרות, גר יהיה זרחה. אני עכשיו, אנחנו נחשוב על זה ביחד, אתם יודעים, אני אעשה איזה תרגיל מסוים. אנחנו נחשוב, ניתן עוד פרשנות, ואני הייתי רוצה לשמוע לאן אתם לוקחים את זה. איזה, מה לטעמכם, איזה קומות אפשר לבנות על הדבר הזה. אגב, הדברים הם לא שלי, זה דברים שבשעתו למדנו מהרב אלון, והמקור שלהם זה הרש"ר הירש ועוד 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 ועוד. אז גר יהיה זרעך בארץ לא להם. גר זה מלשון זר. בארץ לא להם. ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. השלב הבא אחרי הגירות היא העבדות, ואחרי העבדות מגיע העינוי. שימו לב, ככה כל המשעבדים התחילו. קודם כל הם ייצרו אווירה של ניכור. אתם לא שייכים בכלל למקום הזה. מה אתם עושים כאן? ואז כשיש את המחסום הזה בנפש, אז קל לי לבוא ולהגיד לאדם שנמצא מולי, עכשיו תצדיק את הקיום שלך. ואז חס ושלום האדם מגיע לשלב השלישי, שהוא הכי לא רציונלי. עם מחשימם וזכרם של הנאצים, זה ממש התהליך הזה, רואים אותו אחד לאחד. והשלב השלישי זה משהו תפלצתי כזה, שהמשעבד הוא הרי הכי לא הגיוני שמשעבד יהרוג את העבדים שלו, אבל הוא נהנה להרוג את העבדים שלו, למרות שהוא רש לעצמו את כוח העבודה, כי הוא נהנה לראות אותם סובלים, כי זה נותן לו במובן מסוים, להבדיל, תחושת אלוהות. יפה, אנחנו חזרנו לנקודה הזאת. זה היצר הרע הגדול של האדם. הוא עכשיו כאילו, בדיוק, ויתם כאלוהים יודע טוב ורע. יפה מאוד. הוא כאילו עכשיו שולט על העולם. אנחנו נראה את היסוד הזה הרבה מאוד פעמים, בהרבה מאוד מקומות, כי זה יסוד בראשיתי. זה קלקול בראשיתי.
במקרה הזה אפשר לומר שהבן אדם בדיוק לא יודע בין טוב לרע.
נכון, 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 נכון. אתה לוקח את זה לווריאציה, זה יפה מאוד. נכון, הוא לא מבדיל. כשהוא מבקש, זה הרע מאוד יפה. כשהוא מבקש להיות אלוהים, הוא באמת מאבד את יכולת ההבחנה בין טוב ורע. זה הערה חשובה. דווקא בן אדם אלוקי, כמו שאנחנו תמיד אומרים, יודע להבחין. עכשיו, גר יהיה זרעך, כלומר, אם קודם יעברו תחושה של זרות, ואז יגיע תהליך של שיעבוד, ואז יגיע גם תהליך של עינוי. למה? זה נושא בפני עצמו. אבל זה התהליך של השיעבוד. דרך אגב, כל מתמכר מתחיל מהמקום הזה. כן, אני סיפרתי לכם שחמי מתעסק עם מחורים. הוא מטפל ברטורנו באנשים שיש להם התמכרויות. מה זה התמכרויות? זה לא רק סמים ואלכוהול, זה מחשבים. לא מדבר אפילו, אני לא מדבר אפילו על החלק
היה שם מישהו
שהתמכר עם פיצה. כן, שכן, אתה מכיר את שכל היום פיצות.
הוא היה שם בתהליך
מיני ממש. אתם זוכרים שפעם הוא היה פה גם כן, והוא אמר, אתם יודעים מה ההתמכרות הקשה ביותר שהכי קשה להיגמל ממנה? קפה. קפה זה לא התמכרות, קפה זה בריא, תכף תראו. אמרתי לכם שאני תמיד מרגיש, אני מיד אתייחס לכבוד, סליחה. רגע, כבוד. לכבוד צריך להתייחס. אני תמיד צוחק, אני מרגיש שזה מוסר שעולה לי משמונה פרקים לרמב״ם. שבדף קפה בשמונה פרקים, הרמב״ם אומר שאדם צריך לאכול את המועיל ולא את הערב. אז מחקרים מראים שקפה הוא ערב, אבל מועיל. לא אמרתי נכון. קדוש ברוך הוא שם נכון את הדברים. טוב, נחזור לענייננו. בדף קפה, היד שם בדף קפה. ההתמכרות שהכי קשה להיגמל ממנה, חברים יקרים, אהובי לבי, לא, לא קשה להיגמל מזה. אחרי שאתה מרגיש את המלחמת עולם. אבל זה הימורים. נכון? זה נשמע הזוי. הימורים. כי מה מתמכר שם? הימורים. גמבלינג, מה שנקרא בלעז. נכון? ככה אומרים את זה? הנפש מתמכרת. ויש, הוא התחיל לספר לי סיפורים שזה לא יאומן איך מפילים אנשים. ויש אנשים שכאילו הם גרים במצפה יריחו, אז ממול יש את הקזינו של יריחו, אז הוא קורא לו בעל פאור. איך שם עובדי הקזינו יודעים לזהות את המישהו שהאישיות שלו היא לא כל כך חזקה, שהוא נכנס, ואז הם מפמפמים את האישיות שלו בהתחלה גם בממון וגם בעריות, ואז הם בלילה אחד, מדובר על מחיקה, מוחקים בן אדם, אדם נכנס עם כיסים מלאים, יוצא לא רק עם כיסים ריקים, בלי בית, בלי דירה, ואלף פעם במחילה מגבות תורתכם, יש אנשים שמהמרים גם בקרובים אליהם, כמו סחר, ממש כמו סחר בנשים. כן. עכשיו, אין לזה חוק. אין לזה חוק, זה להסתבך עם השוק אפור, המשטרה מפחדת להתעסק, לא השוק אפור, כמו השוק אפור, המשטרה מפחדת מהדברים האלה. איך זה קורה? זה קורה ממקום שקודם כל, כדי לעבור את המחסום, אדם חייב להרגיש שהוא באמת לא מכור. כן? אז לכן זו בדיחה טובה, שכאילו קפה זה לא התמכרות, סיגריה זה בריא.
מפסיק
מתי שאני רוצה. כן, בטח אני מפסיק. חמי אומר לי, הוא היה מטפל במישהו ש... סליחה, שהמזרק תקוע לו ביד, והוא אומר לו, משה, לי אין בעיה של התמכרות. עכשיו, זה לא שכאילו בן אדם, זה, עכשיו, ברוך השם, אף אחד מכם לא מכור לדברים האלה, אם כבר אנחנו מכורים לדברים טובים, כמו קפה וכדומה, אבל בכל אופן, אני רוצה לקחת את זה לעולם המידות. זה אותו דבר בעולם המידות, ופי כמה וכמה. עיין ערך, אני לא עצבני. מעצבנים אותי. איך אתה יכול להיות רגוע במדינה הזאת? אני ניסיתי, אני מפייר לך שניסיתי. אתה לא יכול להיות בן אדם טוב פה. אני בן אדם טוב בטבעי. אני לא מכירים את המשפטים, אתם צדיקים, חיים שם. אני בן אדם טוב בטבעי. אבל איך אתה יכול להיות? אבל אתה יכול להיות? כן, אני לא עצבני, מעצבנים אותי. כן, כמה שהמשפט הזה, זה אבי אבות המושג גירות, זה גר למהדרין. אתם יודעים מה הוא אומר? אני? יש לי בעיה? זה הוא. זה הוא. למה אתה צועק על אשתך בבית? לי יש בעיה, אני? כן, אז תמיד יש בבית ויכוחים ועליות וירידות. כן, אני לא רוצה שתציירו בסוף שבית זה מין איזה אוטופיה כזאת שאחד נכנס כאילו כמו איזה... זה כזה, כן, כמו איזה מסומם לתוך הבית. יש עליות וירידות, אבל השאלה היא האם המקום שאני עכשיו מדבר, אני מרחיק אותו ממני, שזה המושג גירות, או שאני צריך את האומץ לעמוד ולראות אותו. אני אומר, לפעמים היה צריך לקחת את תוכנית הגמילה שהם עושים שם, הנקראת 12 הצעדים, אם שמעתם עליה, וממש לתרגם אותם לעולם המידות. חלק, לא צריך את כל הדברים. אתם לא תאמינו, זה ממש עבודה רוחנית. כדי להשתחרר מהתמכרות, הם עוברים שם לא תהליך נפשי, תהליך רוחני. רק בלי לקרוא לזה אלוקים. כי בגלל שאנחנו לא דתיים, אי אפשר להגדיר. השלב הראשון זה נגיד למשל שאדם בא ועומד, ואומר, יש לי בעיה. ואני לא יודע איך פותרים אותה. בלי פתרונות. כן? לפעמים כשאדם אומר, יש לי בעיה, אבל אני יודע איך לפתור אותה, זה בדיוק גם כן גירות. זה גם כאילו משהו, יש לי בעיה, אבל אני בשליטה. יש לי בעיה, אבל אני עוד שבוע. כן, אכול ושתה, כי מחר אתה בדיאטה. נכון? אז היום אני אוכל, אני שותה, אני פה, אני שם, אני פה. זה, כן. כמו שפעם שאלו אותי, מתי אני עושה דיאטה? אמרתי, אני בדיאטה כרגע, זה רק פשוט בהשעיה. כן, ורק, התוכנית יצאה לדרך. זה רק כוכבית וכו'. חכה עוד קצת. זה בהשעיה. אותו דבר בעולם המידות. אני כועס, אבל אני משתלט על זה מהר. אפילו במשנה, נדמה לי שם בזה כתוב משהו טוב על הדבר הזה. אם אדם לא עומד בענווה, כן, זה כאילו יצא הפסדו בשכרו. אבל אם אדם, על מה שכתוב, נו, שנוח לרצות, נוח לכעוס ונוח לרצות. לא, נוח לכעוס ונוח לרצות. אז זו הדוגמה שהבאתי. אני כועס, אבל אני מהר משתלט על זה. אתם מבינים, חברים יקרים? גם לבוא ולהגיד, יש לי תשובה במקום. כי כשיבואו חברים ויבקשו להיעזר בכם, אתם מסתום המתוקנים. וכשיבוא יהודה עובדיה, ואני כאילו בא ומנסה להתבונן על החיים, אם אני לא עובר את התהליך הזה עם עצמי, אז אני לא מצליח להשתחרר. אז השריטה ממשיכה. כל הזמן, כמו איזה תקליט שחוזר על כל דבר פעמיים, הוא חוזר כל דבר פעמיים, הוא חוזר. ואז כן, הוא חוזר, למה אתה חוזר כל דבר פעמיים, למה אתה חוזר? טוב, זה סיפור אחר, אבל נעזוב אותו. הוא כוחו במותנו, נכון? לא משנה, תחזיק אותי שאני... זה גם כנראה סוג של התמכות. לא, זה בשליטה. אבל בוא נחזור רגע לענייננו. עכשיו גם להגיד את המילה, אני מכור לתורה, זה גם מסוכן. זה נשמע לא טוב, זה נשמע לא דתי כזה. אנחנו לא מכורים לתורה. אנחנו חיים את התורה. מחור זה בא ואומר שאני, אתם מבינים, בוודאי שאתם אומרים את זה מחור לתורה במובן החיובי של המילה. אני רק כאילו מנסה לקחת את זה, סליחה, לקצה, כמו איזה דתי מעצבן כזה, לעמדה קיצונית. לפעמים התורה נהפכת, חס ושלום, חס ושלום, כאמצעי שאדם דרכו בורח מהחיים, ולא כאמצעי דרכו, שדרכו הוא ממנף את החיים. שני אנשים ביחד הולכים לאותו שיעור, מתמודדים עם אותו דבר, אחד אומר אני רוצה לברוח, 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 ואחד בא ואומר אני עכשיו נכנס אל הקודש פנימה כדי לשאוב מים ממעייני הישועה. אם אתם תבואו בגישה השנייה, ובכוונה אני אומר את זה בעזרת השם עוד שנים קדימה, אז כשאתם בעזרת השם תדברו, אנשים ישמעו אתכם, כי אתם לא איזה בחורי ישיבות שחיים על איזה ענן, כן, צדיקים גדולים, אין לי כלום. זה לאו דווקא מתוך זלזול, אבל זה לא רלוונטי אלינו. זה לא רלוונטי, זה לא שייך אלינו. גר, עבדות ועינוי. אחרי שבן אדם הוא גר בדבר, מה התהליך הבא? ההשתעבדות. עכשיו אין לי בעיה להתמכר למשהו. למה? אני מכור? ממש לא. אני לא עצבני. אבל, אני אגיד לכם משפט... אפשר להלביש את זה באלף ואחד וריאציות. נכון, על השבטים נאמר, כתוב, לא כתוב, שהיה פים ולא יכלו דברו לשלום. מכאן, למה? כי פי הם לא היו אחד בפה ואחד בלב. יפה. אז בואו תשמעו, יהודי יקר שמזמן עשה תשובה גדולה על הדבר הזה, אבל זה מאוד מאוד צרם לי שלפעמים הוא היה משפד אנשים על האש, on the fire, והטייטל היה אני פי ולבי שווים, אני לא יודע לשמור משהו בבטן, אני חייב להגיד את זה. עכשיו תשימו לב, גם דבר כזה נקרא גירות, זה משהו זר. אני בן אדם טוב, אבל יש משהו שאני לא יכול להשתלט עליו, ככה אני. אז יש את הוורטים, למה יאמרו הגויים, הגויים כל הזמן אומרים למה, 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 ואנחנו אשרי העם שככה לא. מה התשובה שלנו? ככה. כן, אז זה במקום, א', זה באמת וורט חזק. זה אני מוכן לקבל שזה וורט. בסדר, הנה יצאנו ידי חובה, תעבור את החצי השנתי. עד פסח אסור להגיד את ה... יצאנו ידי חובה. כן, יש כאלה, כל דבר. יש לפעמים צריך להגיד ככה. כן? אבל בעומק, גם במקום שהתורה שלי, שאני בא ואומר, ככה אני, מה זה ככה אתה? אתה צריך לעבוד על עצמך. לעבוד, סליחה, עם עצמך. קודם עבדתי על עצמי. אתם שמים לב, יש הרבה מאוד דרכים שאני מנתק את זה ממני, אני מוציא את זה החוצה. זה לא בשליטתי. כן, אני נולדתי במזל מאדים. אני עצבני. עצבני, ככה אני. גדלתי במקום כזה. מה? כן, בכוונה. נכון, נכון. אני בכוונה, שמתי על זה כיפה. עכשיו, בדיוק, מי שנולד במזן מאדים, אין לו בעיה עם דמים. אני עצבני. נכון, עצבני זה כבר העיוות המוסרי. גדלתי באווירה כזאת, הייתה לי ילדות עשוקה, הייתה לי ילדות טובה, גדלתי עם כפיץ של כסף בפה, או גדלתי עם עצב תקוע בגרון, אני לא יודע מה שאתם רוצים. לא יודע, הייתי כמו מלך, ישנתי כמו סוס, יש כאלה אומרים, הוא מת כמו כלב, לא יודע מה... לא משנה, כל התירוצים האלה, בסופו של דבר, הם תירוצים שנכנסים תחת הכותרת גירות. אגב, מה היה הניסיון של ישראל, אם הם היו שקועים בממתת שערי תומה במצרים? מי ניצל ממצרים? מה היה הניסיון בפועל? עכשיו, אלה שמתו בחושך, אז מה? מה אמונה? לא, זה אמונה, זה כללי מדי. תכלס, מה המצווה שהייתה להם? עכשיו בימי החושך. מה היה, במה הם היו, מי יצא ומי נשאר שם ומת? מה היה הפרמטר?
מי שרצה לצאת.
רצה לצאת. אתם מבינים את האמירה? יש כאן אמירה?
רש"י אומר, מי שלא רצה לצאת, מי שרצה להישאר במצרים, מת בחושך.
מי שלא רצה לצאת ובחר להישאר.
אז הוא מת.
נכון. אתה יודע מה? זה עוד יותר.
זה הגדרה כאילו על דרך השלילה.
שאפילו עוד יותר. שזה כאילו אומר, מספיק שאתה לא רוצה, אתם מבינים?
ספק, יש לך ספק.
כן, אפילו מספיק שאתה קצת משהו, תשחרר. שחרר קצת את המקום, שחרר קצת את המיצרים.
תקחו
לי פתח, יחודו של מחץ. תרצה לצאת משם, כי הגירות מונעת ממני לצאת. מה זה גירות? שחז ושלום, לא חז ושלום, בעזרת השם יראה ישמע בהר יהודה, אבל חז ושלום שבן אדם מתחיל לנהל פנקסנות עם האנשים הקרובים אליו. כן, אז כל ילד קטן, בעזרת השם, תראו את זה מהרה, 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 מהרה וכו', שהילדים החמודים, הנשמות היקרות האלה גדלים, כן? אז... הם, אתה אומר לו, לך לזרוק את הזבל, בהתחלה מתלהבים וכו'. אחר כך זה נהפך. אני זרקתי 4 פעמים, הוא רק זרק 2 פעמים, שהוא הולך לזרוק את הזבל. בסדר, הוא הולך לזרוק את הזבל, זה יש נפקמינה, יש תעריף יום, תעריף לילה. זה משנה. כאילו אם יש את השקיעה, זה כאילו התעריף הוא שונה.
יש גם תעריף שיש תוכנית
מעניין. השם ירחם, השם
ירחם.
כן, זה בין השמשות, זה בין השמשות הוא הולך לחומרה. כל הדברים האלה באים ממקום, למשל, שמה, אני אחראי פה בבית? אני כאילו, ברור שאתם, זה מין מחסום כזה. מין מחסום שאני כאילו גר פה בבית. מה אתה, אתה חייבים לספק לי את צרכיי. אני לא אשכח את השיחה הזאת, אני חושב שזה קצת משפחה שהיה לה בעיה נפשית. לא, באמת, לא. כן, ברכותיי, אתם יודעים שבבחינת הפסיכולוגים והסוציולוגים, בן אדם נורמלי הוא בן אדם שרוט בראש. בדרך כלל האנשים האופטימיים הם האנשים הלא ריאל... טוב, עזבו רגע, זה כבר סוגיה אחרת. אבל בואו נחזור רגע לענייננו. יום אחד, עבדכם הנאמן, הלך לו... אני יודע, ברחובות הר חומה, תובבה, שלא רק היא הזירה, זכותו יגן עלינו, זה לא שייך, אבל ברוח הראשי תיבות, אני לא אשכח את זה, ילדה, ילדונת, שעוד לא בקעה מהביצה, עד 12-13, מתווכחת את אמא שלה, אבא, בתחנה, אבא שלה יושב ככה, האבא יושב והפתי לחלוטין. היא אומרת לה, לא, אני לא מסכימה שתלכי. בסדר, הרגשתי שקצת יש משהו שהוא מעבר, קצת מתחת לרף של האדם הרגיל. אבל אז הייתי בהלם. היא אומרת לה, או שאת נותנת לי ללכת, או שאני קורא לרווחה. מה, לא ברור? אז אבא אומר, טוב, די, נו, לא צריך לערב את הממשלה, אני יודע מה כל הדברים האלה. כאילו... עכשיו, עוד פעם, תגידו, נו, הם לא נורמליים, הם פה, הם שם. לא, 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 לא. חוזרים לדברים שכתב אותם רבנו אחידה, רבנו, סב סבו של אחידה, החסד לאברהם. כשיש בעיה בכיוונון של התותח, כן? ובלשון החבר'ה, אתם צריכים לדעת שאתם תותחים. כן, זה נשמע טוב אפילו. יאללה, קומצ'ים. כשיש בעיה בכיוונון, שאני כזה בדרייב כזה לא כל כך ברור, שאני איך הרב גדי אוהב, אני אוהב ששמעתי את זה פעם, הרב גדי זה היה כזה חזק. משפט, אבל אתם מכיר את הרב הגד, את הרב מורנו ורבינו הרב גד שלוי, כן? זה היה כאילו משהו שכיווץ 4 שיעורים במשפט הזה. כאילו סתם כזה, אני סתם כזה. אני סתם לומד, אני סתם זה, אני סתם מעניין, אני לא אש. אז אם אני סתם, אז, ואני לא מתכוון לסופר, אז בגבולים זה נהיה סתם דה סתם. ועוד יותר בגבולים זה סתם דה סתם דה סתם דה סתם. אז בשיעור, בשבוע הקודם דיברנו שעכשיו אני לא יכול להיות צדיק יסוד עולם. לא יכול להיות, לא סליחה, אנחנו כן יכולים להיות צדיקים יסודי עולם. מבחינת דרגת תלמיד חכם זה משהו שנקבע לאדם. בשמיים ישאלו אותנו, אתם מכירים את השאלה שאנחנו לא אוהבים שבעלי המוסר ישאלו אותה, אומרים ישאלו אותך לא למה לא היית מוישה רבינו, אלא למה לא היית אתה. אבל זה דבר אמיתי. עכשיו יכול להיות שבשמיים לא יבואו ויגידו לנו, למה לא היית אתה? אלא עצם זה שאנחנו נהיה חשופים לפוטנציאל האדיר שהיה לנו, שבזבזנו חס ושלום, לא אתם, חס ושלום, שאדם בזבז את האוצרות שלו. אני לא מדבר רק על האוצרות הלימודיים, האוצרות הנפשיים, האוצרות הרוחניים, העוצמה, העוז. כשבן אדם בא ופתאום זה מתפוצץ לו מול הפנים, זה גהיני גהינם, זה לא גהינום, זה גהיני גהינם. קצת, אני אומר את זה עכשיו, לא תכננתי לדבר על זה, אבל אני אומר לכם מעומק ליבי, זה מה שאמרתי לכם בחנוכה, כן? זה כאילו אין מצב, כשבן אדם, הקדוש ברוך הוא קצת, תודה להשתבח שמו, אני מבקש שתברכו אותי, שהמגמה החיובית בעזרת השם תלך ותתמיד ואני אהיה בריא בכל כוחותיי, אמן.
אמן.
אמן. תברכו מפי עליון והמברכים יתברכו. אבל אני אומר לכם בכל הכנות, אני, סליחה, זה ישמע קצת מטלטל, אבל כשבן אדם שוכב במיטה, מאושפז בחדר בידוד, או כשמוצאים אותו למחלקה, ועכשיו זה כפשוטו, אנשים נפטרים לימנו ולשמאלו, וכאילו, איך שתהיה בריאה, להבדיל, אשתי אומרת לי, מלאך המוות מטייל פה, והייתה איזו בדיחה שחורה, שבתוך כל האשפוז, ברוך השם, נולד לנו בננו היקר, נדב אברהם. אז אחד הנשים של המטופלים, היא אומרת לי, איזה יופי, סוף סוף הכיוון משתנה, הסטטיסטיקה זה כאילו, חשבנו שזה לכיוון, עכשיו זה שחקנו. אבל אז בן אדם בא ואומר, וואי, חשבתי להגיד, וחשבתי לעשות, וחשבתי לומר, וחשבתי, ואז אדם אומר, רק ריבונו של עולם, תן לי לצאת מהמקום הזה. זה קצת מייסורים של גיהנום. שזה כאילו עומד מולך. עומד מולך. אתה מבין? גר מרדים את עצמו. סליחה, וואו. רגע, כתוב מתי זה? ב-11. גר מרדים את עצמו. לילה טוב, הולכים לישון, כן? Good night. יכול להיות שכל היום הוא עובד. אתם יודעים מה? בוא נגיד משהו בלשון אחינו בני אשכנז. מה שנקרא גבעלד. כן, גבעלד. כן,
ג'וואלה.
זה כן, ג'וואלה. זה בכלל התימנים. אתם צריכים לשמוע את הדוד שלי, הבגדדי, אומר את המילה גבל. אומר לי, חם יהודה, מה זה כל העין הזה אצל האשכנזים? איך קוראים את הדבר הזה? אני אומר לו, דוד, קוראים את זה אה. אומר לי, למה אה? כתוב עין. איזה אה? לא פרשו דבר כזה. אתם יודעים מה הגבל? חס ושלום, שאדם יכול לישון עם התורה. אנחנו פעם דיברנו על זה, על התרדמה של האדם הראשון. נכון, תזכרו את המשפט הזה, הקדוש ברוך הוא הפיל את האדם לתרדמה. מה לא כתוב? הוא העיר אותו. ברור שהוא התעורר, נכון? זה הגננת חטא ולימדה אותנו. מה אולי עכשיו לא התעורר? וכו'. לא, באמת המושג של אדם הוא ישן. זה גר יהיה זרחה. יש איזו תרדמה מסוימת. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. אומר הכלי יקר זה תוכחה. לילה טוב, הלכנו לישון במצרים. נרדמנו. נכון? נרדמנו שם. אתם מבינים, אנחנו רואים את זה, כאילו שכוח, ודציבלים וריבועים וריבוע דריבוע וסדרה הנדסית. וכל הפסוק הזה הוא תוכחה. מה אתם עושים פה? בוקר טוב, זה לא המקום. אתם זוכרים שפעם דיברנו מה ההבדל בין יוסף הצדיק של ארץ ישראל ליוסף הצדיק של חוץ לארץ? זה אמר הרב דובדבני עליו השלום, הוא למד אצל הרב זצל. משהו, משפט כל כך פשוט, גאוני. תרשו לי לומר, גאוני, גאוני, גאוני. איך אפשר לקפל? מדהים, מדהים. כן, ובכן רבותיי,
מה הפך?
אתם ישנים אתם. מה הפך? אתם יודעים מה הוא אומר?
הרגע למדנו שהאדם לא התעורר.
יוסף הצדיק בארץ ישראל חולם חלומות. בחוץ לארץ מה הוא עושה? פותר חלומות. של מי?
של פרעה.
של מצרים, של אחרים.
מה, זה אפגרייד?
לא, זה דאונגרייד. כיוונתי לדעתך. זה מה זה דאונגרייד? חלומות, חלומות הגדולים, יסוד העולם הם, המדרגות שונות הם, חולמים הם הנביאים, בחלום הדבר בו חולמים המשוררים בהקיץ, כדברי מרן הרב זצל באורות הקודש, הפסקה, החלומות הגדולים, חובה לדעת אותה בעל פה, חובה לדעת אותה בעל פה. מה קורה בארץ ישראל? הוא חולם חלומות, יוסף הצדיק לא חולם עכשיו, יהיה לי שטויות הקורולה. כן, זה לא בדיוק החלומות, אלא עוצמה שבסופו של דבר גם תעשה מהפכה בעולם. בחוץ לארץ, כאילו העוצמה נכבט לו. הוא נהפך לכלי שרת לאחרים. במובן הזה, זה הגלות, זה חלק מהמהלך. אבל יוסף אמר, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. יוסף מסוכרן, הוא מדויק על המקום שלו. צריך לגאול את החלום ממצרים. אי אפשר לצאת ממצרים אם אין את כוח ההחלמה של החלום. אם אנחנו ודווקא בלילה חולמים חלומות. דווקא כשקשה חולמים חלומות. אתם מבינים? אני בכוונה עכשיו הוספתי את המשפט הזה. זה לא רק בימים שאני יושב לי על, לא יודע מה, תחת עץ הדודאים וחולם חלומות ועם הפייפ, עם כל הפוזות האלה וכל זה. הנה יש לי עם הכובע החדש, הילדים אומרים לי, הם מגדירים אותי, ככה אני ירושלמי, ככה אני צרפתי, ככה אני לא יודע מה. זה רב תכליתי. כן, ככה זה למשחק בייסבול, הוא לא יודע מה. אבל כך או כך, זה לא הדבר החיצוני, זה הדבר האמיתי. אז בוא רגע נזדרז. גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם. קחו את זה רגע לעולם המידות. איך אדם חז ושלום שוקע בעולם של מידות, לא טובות. קודם כל הוא יוצר את תחושת הזרות. זה לא אני. זה לא אני, זה הוא. אם יש לו בעיות עם הילדים, סליחה?
אבל יש בזה גם יתרון. שהוא יכול נכון. להרחיק ולברר מתוך...
נכון, אבל זה לא בהרחקה הזאת. אתה מכוון להכנעה, הבדלה והמתקה. אבל פה זה קצת אחרת. כאן...
מהפך, זה הפוך שלו? כי זה מהלך של שלוש, מהלך של שלוש, כי הוא אחד כנגד...
יכול להיות. יכול להיות, יפה מאוד, אבל זה כאילו התמונת כן. מראה השלילי.
זה החותם המתקה.
יפה מאוד. יפה מאוד, לא, זה לא החותם המתקה, זה משהו אחר להבדיל. אבל זה מדהים מה שאמרת. צריך לאבד את זה. אני אומר, אבל ענייננו, זה דורש שזה רגע, אני רוצה לפני שהראש אישי וככה יגיע, אבל ענייננו כאן, גרי יזרחה, אני לא עצבני, מעצבנים אותי. אני לא כזה, הוא. יש לו לבן אדם בעיות עם החז ושלום, ולמי אין, התמודדויות חינוכיות עם הילדים, אז איך פעם הרב אמר, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. חכם. נו, למי יש בן חכם?
לכולם הפולניים.
נכון. רשע זה הבן של השכן, בגללו הבן הזה שלי מתנהג איך שהוא מתנהג, בגלל הפרחח ההוא. למה הוא יכול להיות, אבל למה הוא מושפע? אתם מבינים את המקום שאני כאילו דוחף את הדברים החוצה? דוחף את הדברים החוצה. ואז אני משתעבד אל הדבר. ברגע שאני מבין שאני בשליטה, אז מה, אין לי בעיה לשקוע בדבר. קשה לי, לא יכול, פה, שם. יש לי את כל הדברים בעולם, חוץ מדבר אחד שאני עומד מול עצמי במראה ואומר, חוץ מלעמוד מול המראה ולהתעורר, להתעורר. לפעמים המילה רע באה לעורר ולנער את האדם. Good morning זה אותו שורש. כן? כדי לחבר אותו, כדי לעשות אותו רע, חיבור, עם משהו אחר, עם משהו יותר גבוה. ואז מגיעה ההתמכרות. כמה שהדבר הזה הוא נכון. אבל אז לצערנו מגיע השלב השלישי, לצערנו, שמחתנו, שהבן אדם, האדם, מנסה כבר להשתחרר מהמקום הזה, והוא לא מצליח, נו. הוא לא מצליח, הוא כבר פתאום באיזשהו שלב בחיים, פתאום המחיצה מוסרת. פתאום, לא יודע מה, תקראו לזה, המסך הוסט. הוא רואה את עצמו, שהוא בן אדם שאף אחד, סליחה על הביטוי, לא סובל אותו, והוא לא מצליח להשתחרר מזה. למה? כי כבר התרדמה הייתה, לא יודע מה, הוא כבר 30 שנה בחיים, הוא בקומה עמוקה. יכול להיות שהוא אחד האנשים הכי משפיעים בעולם, אבל הוא ישן, מה זה ישן? עוד מעט צריך, כאילו כבר מפעילים אמצעים חשמליים, חשמל, אותיות, מנסים להעיר אותו, והוא לא מתעורר. גר, גירות, עבדות, עינוי. הגירות מטופלת במשך היום על ידי שאני אומר הודאה ווידוי. הודעה יוצרת לי שייכות. אני שייך לקדוש ברוך הוא. וכך אני יוצא להיפגש עם העולם. מודה אני לפניך. אחרי הפעם דיברנו שכשיש מודה, כשאני יודע מה המקור שאני יונק, יש אני חבל על הזמן. זה מצחיק, נכון? כי בדרך כלל אומרים, שבדרך כלל שאתה אומר תודה לשם, או אתה דתי, אז אתה כאילו, רציתי להגיע לפסקה שראינו אותה ביחד באורות הקודש, אבל לא מספיק. שיש יראת שמיים כזאת, שהרב אומר כאן בדברים מבהילים, שכשיש יראת שמיים, שהיא מחלישה את האדם, במובן זה שהיא עושה אותו מדולדל, עייף, לא אמיתי, זה לא יראת שמיים אמיתית. זה לא אמיתי. זה גם סוג של גירות. אני עובד על עצמי מרוב חששות ומחששות וחשיש ולא יודע מה, וכל הדברים האלה אני לא עושה דברים. גר יהיה זרחה. סליחה, הרב הגיע? הרב הגיע? טוב. גר יהיה, בבקשה שאם מישהו זה, אז מיד תעצרו אותי. גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. הוידוי שבא בלילה, שבדרך כלל, לא יודע, מסקר מהיר, אני חושב שמרבית האנושות נרדמת בחטאנו אבינו בשמיים. למה? כי קשה לבן אדם לעמוד מול עצמו ולהגיד, אני לא בסדר, אני לא בסדר, אני לא בסדר, אני לא בסדר. אתם יודעים מה זה וידוי? וידוי זה ודאות, זה מתנה. זה אומר לבן אדם, כדי לקום ממש, בוא נשמע קצת לירים, קצת שירים, הצ'ונט עשה לי את זה. כדי לקום לבוקר חדש באמת, תעמוד מולך. תיכנס לעולם של ודאות, לא עולם של תרדמה. ואז כשאתה תקום בבוקר, אתה תקום עם מודה. למעשה אני לא אמרתי את זה נכון. כי בריש החשוכה והאדר, נהורה, והי ערב, והי בוקר. אתה לא יכול להתחיל את היום, את העשייה, את היצירה, את החותם, את ויקץ האדם משנתו, שלא כתוב בשום מקום, המשפט הזה, אבל לעתיד לבוא יהיה קץ הימים, אם אני לא עובר את התהליך של הוודאות. עכשיו בבליץ מהיר. יצא חדש באחיו, רבי יהודה נותן בהם סימנים. מעבר לכל הפירושים האדירים, יש פה משהו, תרשו לי לומר, מדהים! לא, מהפך, כן. גם מהפך. לא יריתם לכיוון, אבל נחזור לענייננו.
סטייה קטנה בכיוון.
בכור.
קיבלנו את השולט מאוחר.
בכור. בכור. המכת בכורות היא המכה שעוטפת את כל העשר המכות, שהיא כמובן אחת מהן. היא כאילו מכת הליבה, שהיא באה ואומרת, יש פה מלחמה על הבכורה של העולם. האם העולם הזה הוא עולם שבו יש אדם אלוהים או אדם אלוקי? עוד פעם חזרנו לנקודה הזאת. מי הבכור של העולם? מי ראש הפירמידה? זה שאומר לי יאורי ואני עשיתיני, לא ידעתי את השם, מי השם וכו' וכו'. זה שנמצא על בית העבדים, שכל הפירמידה בנויה מתוכו והוא הקודקוד, או בני בכורי ישראל, שלח עמי ויעבדוני. נכון? אין רק שלח את עמי. שלח את עמי, יחוגו לי. בית יעקב לכו ונלכה, באור השם. יש כאן מגמה, יש כאן דרך. זה לא סתם שישראל נבחרו. שול מלאכים נבחרנו, להבדיל זה האדום, זה המלאק שאמרו אנחנו הגזע הנבחר, ובגלל זה הם שחטו את כל העולם. אצלנו שלח את עמי, בני בכורי ישראל, יש להם תפקיד לרומם את העולם, ולהבדיל כל אחד ואחד מכם. אני אומר את זה, כן זה נשמע כאילו איזה קבוצת תמיכה, אבל אני ממש לא בקבוצת תמיכה, אבל בדבר האמיתי תאמינו בגדלות במובן זה שיוצרת אצלכם בסיס אחריות. שהאישיות שלכם כלשון הרב תזמר, תקרין משהו. זה לא צריך להיות שעכשיו אתה פוגש בן אדם ואתה אומר לו, אתה רוצה להיות עם זמר? מובה באורות הקודש, וכו' וכו'. אז די הוא השתכנע במה שאומרים, שבאמת אצל הדתיים יש די שריטה עמוקה. טוב שיש איזה שמורת טבע כזאת. אלא שהשלום שלך הוא כזה, וזה לא שאני ישבתי ואני יוצא לרחוב אז אני עושה טוב, כמו בשמירה, נכון? שלוקחים, שעולים לשמירה, תוך אני מדבר כמו איזה מחת, כולה איזה חפש. אבל כאילו אתה עושה, יש לך זה. אז אני עכשיו יוצא מהישיבה, אני הולך עכשיו כאילו זה. טוב, אנחנו, שמע ישראל,
היום אתה ניצב למלחמה. אתה תלך בדרך בתחנה המרכזית, שם יהיו זה, אתה צריך לראות שם אנשים, ולחייך אליהם. כי אנחנו מחייכים, ומצווה למושכם באבותות אהבה. אין בעיה, חיוך. כתוב במערכת. מה עוד? אותו דבר גם להשתמש במלות חיבה. נשמה, כתוב במערכת. מה עוד? לעזור לאנשים. כתוב במערכת. ואז מיסטר סמיילי יצא לציד בתחנה המרכזית, בחדשות הודיעו בערב שעצרו תימהוני. לא היה מובן מה בן אדם הסתובב עם חיוך, מרים עגלות של אנשים, מעביר סבתות זקנות את הכביש למרות שהן מוחות על העניין כי הן רוצות להישאר בצד השני, אבל הוא! וכמובן כל זה רק כדי לקרב אותם, כי אשרי הדור, אני לא יכול לדבר על עצמי כי אני ענב. הקודש קורן מהאדם, הענבה שאדם יושב מול הלימוד שלו, ובוודאי כשאדם מזין את העולם הפנימי, את עולם הרוח, את האגדת, לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות, אני הולך כאילו, זה אמור לשגע אותנו, לא יכול להיות שהעולם מתקדם כל כך והדיבור האמוני שאנחנו מדברים הוא לא נמצא שם. אם הקדוש ברוך הוא ברא כלים כאלה אדירים טכנולוגיים, זה איזה תורה הוא רוצה להביא לעולם, איזה עוצמה. הוא לא רוצה מנומנמים גר, הוא לא רוצה איזה גרים ישנים, אלא להקיץ את האדם שכל העוצמות האלה. מה?
העולם מתחיל להתעורר עכשיו?
בוודאי, והוא תובע את זה מאיתנו. אני מדבר ככה כי לא יכול להיות שכאילו העולם מתעורר ואני נשאר עם תובנות. מה זה אמונה? שאתה מאמין בשם. רגע, מה המשמעות? יש לך כפירה. כבר קויפר, אתה כבר כופר. או שאני לומד אגד את המעשה בילה לזקן. בוא נדבר איתך על מידת הכעס. הנה, ניסו לעצבן אותו וזה לא הלך. מה תגיד על זה? בטח שהוא לא יגיד כלום. הוא ימשיך עם ה... כי הבועות האלה, הבועות המקפצות. לא יודע, שזה משחק כזה של כאילו עליית המוחים. בועות, בועות. בטח זה רמז לניצוצות הקדושה, יש תחלת, זה ניצוץ ציוני, יש אדום, זה קומוניסט, לא יודע, הכל בגלל... אתם מבינים איזה תורה אנחנו נדרשים? איזה תורה אנחנו נדרשים? לא באנו לסמן בי וללכת הביתה. כדי שאחר כך חס ושלום, כשהם מתעוררים, זה לא יתפוצץ לנו בפנים. איזה כיבוד אבהם אנחנו נדרשים? איזה רגישות אנחנו נדרשים? איזה הערה אנחנו נדרשים? דחפו אותך בתור. אז דחפו אותך בתור. לא, דחפו אותי בתור. כן, ואז יש את השאלה הפילוסופית הישראלית, שתמיד מולוות באמצעי המחשה ויזואליים, בסוד על יד חמש האצבעות ללמעלה. למה, מי, אתה? זה החיבור של המי, מה אתה, שורש ה... זה, מתחבר ללמטה. קירון של קודש. באמת אבל, אבל בשביל זה צריך להיכנס. עכשיו, בבליץ מהיר. דצה חדש באחיו. באים ואומרים לכם, הנה הגדה של פסח, כל כך יפה, נכון? רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, זה קצת קשה לזכור את כל עשר המכות. אז בוא ניתן בהם סימנים. דצח, הדש, באחאב. זה זכינו ללמוד אצל הגננת. ירו מודה. אם אני נשאר ככה בחיי הבוגרים, זה ביזיון לרבי יהודה. זה מה שהוא לימד אותנו. רבי יהודה היה נותן בהם סימונים. דצח, הדש, באחאב. מהפך. אף אחד לא חושב על זה. או... שאני מבין שכאן יש הזמנה בשבילי ללמוד מה הוא אומר, תנא קדוש, כן? ששאלו את הגרא, את רב חיים מוולוז'ין, ועל הגרא, הגרא לא צריך הסכמות, נכון? הגרא זה כל התורה כולה, זה מביא לרעיון, הגרא. שאלו את רב חיים מוולוז'ין אם הגרא היה כמו הרמב״ם. זה אומר, זה שמיים וארץ. ככה אמר לי יהודי תלמיד חכם, אני מחפש את המקור. על המוראים, על תנאים, זה מה שהם רצו לספר לנו? כן, אנו בריון ידעבו בשיבובות ידע רבי זוהר. רבי זוהר היה לו בעיות עם בריונים. כאילו אלה שמסתובבים, לא יודע, לא יודעים מה לעשות.
ארסים.
היה, ואז, ונכון, והיה מקרב להוא, ואבו קבדה עליו רבנן. נכון? רבנן היו מקפידים עליו. כי נחנף שאמרו עד השתה, קטין אחריך שקיה ומצליה לנהל, מן, ליבה אלי נרחמים, עבדות יובטה. הסיפור מובן לחלוטין. חוץ מכמה שאלות, מה אכפת לחכמים, מה זה הביריונים, מה זה ביריון, כאילו שקלו אותם, זה מה שיש לנו להגיד. טוב, וואי סליחה, נסחפתי, אבל יש לי ככה דקות של חסד, הכל בזכות הצ'ונט. דצה חדש באחיו, כל מכה מהשלושה האלה, מהסדרה, תורידו את מכת בכורות, יש לנו 9 מכות, נכון? מכת בכורות זה המכה שהיא קריאת הכיוון של כל העולם. מי הבכור על העולם? כמו שהגדרנו את זה, האם האדם חס ושלום הוא אלוקים, אלוהים, לשון עבודה זרה, או האדם הוא אלוקים. כל אז הורדנו את מכת בכורות, ניצר לנו דצח, עדש, באח. כן, בח. בח, כן. כל מכה ראשונה היא כנגד גירות. כל מכה שנייה היא כנגד עבדות, וכל מכה שלישית היא כנגד עינוי. הקדוש ברוך הוא מעביר למצרים את התהליך שהם שאיבדו את ישראל, ומעביר את המצרים תהליך גמילה, ואותנו לימוד לדורות. אפשר גם לראות את זה ככה, אבל בוא נשאר באחד אחד. דם. למה, איך אמרנו, למה משעבדים בגורם זר? כי מה הכלי הראשון שאתה משעבד בו? העוצמה הכלכלית. המצרים יושבים על השיבר. אנחנו ישבנו פה על השיבר. אנחנו על כל העוצמה הכלכלית. מי אתם בכלל שבאתם לכאן? אומר הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה. סליחה רב. מחילה, מחילה. אומר הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה. אתם חושבים שאתם אדוני הארץ? דם. העוצמה שלכם נהפכת לחסרת טעם. אני אומר את זה במהירות. עבדות, אתם שיבטתם בהם כצבא, אני אביא את הצבא שלי. עבדות, צפרדעים. קינים, זה כבר סבל. למה? זה כנגד עינוי. אתם אוהבים שהם יסבלו? תסבלו, אתם. תרגישו את זה. שלב הבא, דצח. דבר, הבהמות מייצקות את העוצמה הכלכלית, את העוצמה השלטונית. כולם מתות. כנגד הגירות. דבר, דצח, לא, הרוב, סליחה. הדבר הוא כנגד העבדות. הערוב, המצרים מרגישים פה בבית, אז הקדוש ברוך הוא שולח להם את חיות הערבה, להגיד להם, אתם לא פה בבית בכלל, אתם בעצמכם גרים בארץ. דבר זה להרוס את העוצמה שאיבדה בישראל, והמכה השלישית זה כנגד עינוי, אתם התגרדתם, עכשיו זה אקזמה על כל הגוף, מלמעלה עד למטה. למה? ככה, תסבלו, תרגישו מה זה שאחרים סובלים. והמכה האחרונה זה, דצח עדש ואחיו, ברד הרבה חושך. ברד הקדוש ברוך הוא בא ואומר, גם חוקי הטבע אין לכם שליטה עליהם. אתם פה זרים. אתם חושבים שעל הטבע, שאתם אומרים אש מחבה מים או מים מחבה, או דברים כאלה, אני מחבר אותם. שום דבר פה הוא לא משהו שאתה יכול לשים אותו בכיס. ברד, הרבה, עוד פעם, צבא של הקדוש ברוך הוא כנגד העבדות. וחושך היא נקודת המקום שבן אדם מתענה על ידי זה, העינוי הגדול ביותר. זה כבר לא עינוי חיצוני, זה עינוי פנימי. ומתוך כך מתברר את מעלתם של ישראל. עזרנו השם על דבר כבוד שמו, אמן ואמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.